מהלימוד של הכוזרי. אם כן, אנחנו במאמר רביעי של ספר הכוזרי, ואנחנו בפסקה ג' בעמוד קנ"ה במהדורת אבן שמואל. ואשר לבני העם, כלומר זה בערך, זה קצת אחרי אמצע העמוד, 2-3 שורות אחרי אמצע העמוד, במשפט המתחיל בה, אשר לבני העם. אנחנו מדברים על משמעות שם הוויה, י' כ' ו' כ', בתור שם פרטי, לעומת שם אלוהים, שהוא שם כללי. שם פרטי מודיע על עצמותו של מי שאנחנו מדברים עליו. כמו ששם פרטי, מה שאנחנו אומרים, לקרוא למישהו איציק או יוסי, או אלברט, או דודו, או יולנדה, אנחנו מתכוונים לאישיות של המכונה בשם הזה. לעומת זה, אם אני אומר אדם, אדם זה משהו כללי, זה לא אומר לי על מישהו ספציפי. אז כמו כן, אלוהים זה שם כללי, כמו להבדיל אדם, מה שאין כן, שם הוויה י' כ' ו' כ' הוא שם פרטי, שאומר מי הוא האלוה. האלוה הוא י' כ' ו' כ', אז איך אפשר לדעת אותו? הרי אין אנחנו מכירים אותו, אלא מתוך הופעותיו, מעשיו וכדומה, פעולותיו, אמר לנו רבי יהודה הלוי, אפשר להכיר דרך הנבואה או דרך בינת הלב. עכשיו, ומבחינה היסטורית, הייתה תקופה שבה האלוהות הייתה נגלית אל בני אדם, והגילוי היה מיוחס לי' כ' ו' כ', עמוד האש והענן או הארון, שלפעמים היו קוראים להם, למשל אהרון, היו קוראים לו אהרון השם, לפעמים היו מקצרים ואומרים השם. כן? אבל הכוונה לאופר. אשר לבני העם, שהאמינו בקבלה שקיבלו מאלה, אני עכשיו קורא בפנים, הם קראו השם על היות מצוותו והנהגתו נתונות לבני אדם, ועל היות אנשי הסגולה שבתוכם דבקים בו כל כך, עד שראוהו באמצעות דבר שקראו לו כבוד ושכינה ומלכות ואש וענן וצלם ותמונה ומראה הקשת וכדומה. למשל, יש הלכה שאין להסתכל בקשת הרבה. כמו שאמרו, כל מי שאינו חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. והקשת נקראת כבודו של מקום. כי הרי הנביא יחזקאל, כשהוא מתאר את כבוד, מראה כבוד השם, הוא אומר כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם. כן, מראה כבוד השם. זאת אומרת שיש איזה יחס, איזשהו דימוי, בין הקשת לבין כבוד השם. לכן, אין ראוי להסתכל הרבה בקשת. כן. כל אלה, היו להם לראיה, כי ממנו יתברך, בא הדיבור ליחידים ההם, ולזה קראו כבוד השם ופעמים השם. כן.
איך זה יכול להיות גם
לראיה
אם הם בעצמם לא ראו את זה?
אני
מדבר על בני עם שלא ראו את זה, אז איך זה
יראה
מראיה?
לא, הם ראו תופעה שאיננה מוסברת על דרך הטבע. עמוד הענן שעומד על האוהל, ליד הפתח של האוהל של משה, זה לא דבר שהוא על דרך הטבע. ולכן הם יחסים אותו לשם, וזה הראיה על הדיבור. כן? ויש שהיו קוראים את הארון בשם השם. כבמאמר, קומה השם שאמרו בנשוא הארון. ובמאמר, שובה השם שאמרו בנוחו. כן, גם רואים שאפילו הפלישתים, כשהם שמעו שהארון בא אל המחנה, נבהלו. כן, כלומר, זה מין נוכחות כזאת, דרך הארון. ובמאמר, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, שגם בו הכוונה לארון השם. זה מעניין. הפרק הזה זה פרק בתהילים ממזיין, נכון? פרק ממזיין. על מה מדבר בעצם? לא, הנושא של הפרק זה לא תקיעת שופר. לא, זה לא הנושא של הפרק. הפסוק כן, אבל הפרק בכלל הוא על מה הוא מדבר? לא, זה גם לא על תשובה. אז אני שואל אותך על מה הוא מדבר. קודם כל ראייה. במקום, אני מציע ככה, כשאנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת, מה צריך לעשות? להסתכל בתורה. אם רוצים לדעת על מה מזמור בתהילים מדבר, צריך להסתכל בתהילים ולא לחשוב על ראיות נסיבתיות. כלומר, זה שאומרים אותו בראש השנה, או זה שמתרגשים וחוזרים בתשובה כשאומרים אותו, זה דבר אחד. זה עוד לא אומר מה כתוב בו. מה כתוב בו?
כתוב על כוחו של השם יתברך.
מה על?
כוחו של השם
יתברך. כוחו של השם יתברך, זה נכון. כוחו במה? במלחמה. תשימו לב, זה מזמור של מלחמות. נכון? איך זה לנצח? מזמור, כל העמים תקעו כף, הראו לאלוהים בכל רינה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתנו, ולאומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר יעשה לה. כל זה, איך זה קורה? איך מדבירים עמים? איך בוחרים לנו נחלה? במלחמה. כלומר, זה שיר מלחמה. עכשיו, לפי זה מובן, ההקשר, עלה אלוהים בתרועה, כלומר, עלה אלוהים בתרועה שהיו במלחמה, היו תוקעים בשופרות. השם, בכל שופר, זה אהרון שבא לפני המחנה, כי הרי אהרון השם היה יוצא למלחמה. בסדר? זה, כי מלך כל הארץ אלוהים, זה אמירו משכיל, מלאך אלוהים על גויים. כלומר, מדובר בעצם במזמור אימפריאליסטי. באמת, זה צריך להבין, זה על זה מדובר. עכשיו, זה, בגלל זה גם רבי יהודה הלוי הבין שמה שכתוב עלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר נאמר על ארון השם. הוא לא הלך ולמד סתרי תורה כדי לדעת את זה, הוא פשוט קרא את המזמור. כן, שגם בו כוונה לארון השם. ויש שהיו קוראים, זה כמו שכתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. נכון, יש פסוק כזה. יש פסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו. תארו לעצמכם, אדם שנמצא במעמקי הגלות, אני יודע, בוורמייזה לפני 700 שנה. אז הוא שואל את עצמו, רגע, מה פרשת השבוע? אני צריך עכשיו לתת דרשה לפני הקהילה. אז מה הפרשה? כי תצא למלחמה. וואי, מה אני אדבר איתה? צריך איזה השראה. טוב, איזה בעיות יש בקהילה? אנחנו בחודש אלול. חודש אלול, חודש התשובה. מה אני אגיד, כי תצא למלחמה? מלחמה, איזה מלחמה? יש לנו אין לנו מלחמות, הגויים עושים, הורגים בנו, אבל אנחנו לא יוצאים למלחמה, אז מה אפשר להגיד? הרי אויביך, אויביך זה יצר הרע, ואז יוצא לו דרשה, מה זה בומבה של דרשה? הוא נותן דרשה נלהבת, כל הקהל שומע, אויביך זה יצר הרע, ואיך ושבית שביו, על ידי הניצוצות של הקדושה שאתה מוציא משם, מה? שעריך זה הפה והעיניים, וזה נותן דרשה, כל הקהל זוכר את הדרשה הנלהבת הזאת, זה עובד טוב מאוד. וככה מדור לדור, כלומר במשך 700 שנה, הרי זה על מה יש לדבר בפרשת כי תצא? על חזרה בתשובה, אויביך זה יצרה. יום אחד בא אחד המאה הארצות בקהילה, אומר, כבוד הרב, אני שמעתי את הדרשה, אבל חשבתי אולי אפשר להסביר, אויביך זה אלה שנלחמים בך במלחמה, ואתה יוצא נגדם בנשק וזה. ואז הרב אומר, מה? גם זה פירוש. יש לך רעיונות, יש לך כוח, חזק וברור. זה יודע, תמשיך. משהו כזה. כן? זאת אומרת לפעמים הפשט של הכתוב הולך ונעלם מאיתנו. מרוב הקשר. כן. ויש שהיו קוראים ליחס, עכשיו, כאן, עד כאן קראנו בעצם פעם שעברה. עכשיו, ויש שהיו קוראים ליחס שבין בני ישראל ובין האלוה ולקשר אשר ביניהם השם. שעל דרך זו נאמר, הלא משנאיך השם אסנה. אבל מה זה משנאיך השם? אלה ששונאים את הקשר בין השם לעם ישראל. זה נקרא משנאיך השם. כי השם אין הכוונה לשם, אלא הכוונה לקשר בין השם לישראל. הגמרא אומרת שהפסוק הזה נאמר על המינים הראשונים. כן, הרי הגמרא דנה, אם אדם נמצא בסכנה, האם מותר לו להיכנס לבית של עבודה זרה? הגמרא אומרת שכן, מותר. אבל להיכנס לבית של מינים, לא ייכנס, אפילו שהוא בסכנה. רגע, אני יודע, אז דוד המלך הוא לא הכיר את המינים, אבל הגמרא כך אומרת במסכת שבת, שנאמר על אלה, על המינים, הלא משנאיך השם אסנה. עכשיו, מאיפה הגמרא לוקחת פסוק שנאמר על ידי דוד המלך בתקופה שהמינות עוד לא חלמה להיוולד בכלל? איך זה אפשר להגיד את זה? כי פשוט מבינים שאי אפשר שיהיה אדם שונא השם. אז למי דוד יכול להתכוון? למי ששונא את הקשר שיש בין השם לישראל, שזה בדיוק מה שהאמינות רצתה, היא שנאה את הקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כן, מה אתה אומר?
יש איזשהו מקום לחשוב שמשמח יכול להיות הקשר של
ריבונו
של עולם לאדם עצמו, כאילו, הקשר שיש בין
ריבונו
של עולם לבין אדם, לאו דווקא ישראל.
לא, ולפי איך שרב יהודה לוי מבין, שהשם זה דווקא הקשר עם כלל ישראל, כי לא מצאנו שהשם ייחד את שמו על אדם פרטי, רק על אומה. לכן, הוא לא יכול להגיד, כן, ואויבי השם, הנה הוא מביא. הכוונה לאויבי עם השם. כן. או ברית השם, או תורת השם. כי אין כל יחס שייכות בינו לבין אומה אחרת, כאומה, כי אין אורו שופע כי מעל אנשי עם הסגולה, רק הם מקובלים עליו כשם שהוא מקובל עליהם, ועל זה נקרא הוא אלוהי ישראל, והם נקראים עם השם, ועם אלוהי אברהם. זה בעצם מה ששונאים. אני יודע שפעם הרב צבי יהודה זצ"ל אמר שבאוניברסיטה שונאים את הכוזרי. כן, בחוגים למחשבת ישראל אוהבים את הרמב״ם, את אמונות ודעות, את רבי חיזאי קרסקס, רבי שלמה בן גבירול, רלבג, כל אלה, כל מה שנקרא מחשבת היהדות לדורותיה, את זה אוהבים. אבל את הכוזרי שונאים. למה? כי הכוזרי אומר מה שלא רוצים לשמוע. מה לא רוצים לשמוע? שעם ישראל זה עם מיוחד. זה מה שלא רוצים לשמוע. כלומר, יש שנאה אינסטינקטיבית לרעיון הזה. מה? גם הרמב״ם אומר את זה, אבל הרמב״ם אומר כל כך הרבה דברים. אז הפעם היה מישהו, היה לו איזה דיון פומבי, לא זוכר מי זה היה, עם הרב דוב ביגון. הרב דוב ביגון, אני כן יודע מי זה ראש מכון מאיר. ומישהו אמר לו, אני בעד יהדות, אבל היהדות של הרמב״ם, לא של רבי יהודה הלוי. כי היהדות של רבי יהודה הלוי זה גזעני. אני בעד היהדות של הרמב״ם. אמר לו הרב דוב ביגון, האם לדעתך הרמב״ם אמר אשר בחר בנו מכל העמים או לא אמר? כלומר, הרמב״ם אמר אשר בחר בנו מכל העמים, הוא אמר את זה. אבל הוא אמר את זה, יש איזה הקשר, תמיד זה תמיד ככה, זה הסיפור של ההקשר, מה שדיברנו מקודם. אז אתה יכול לשכוח, אתה קורא את הרמב״ם, אתה יכול לשכוח. מה?
שבחר זה לא גזעני. אני לא אמרתי... אם אני
אומר תלמיד
שהוא טוב, אני לא אומר
שפסעתי את כל היתר. אני לא אמרתי אם זה גזעני או לא גזעני. אני אמרתי שההתייחדות הלאומית של עם ישראל היא דבר שהאינטלקטואליזם שונא. זה הכל. אותו דבר, בחקר משנת הרב קוק. יש באוניברסיטה, באקדמיה, לומדים את כתבי הרב קוק, אי אפשר להתעלם, ודאי, אחד מגדולי ההוגים בעם ישראל, אם לא באנושות, אז ברור שמתייחסים אל הרב קוק כאל מי שחשוב. מה לומדים? אורות הקודש, אורות התשובה, שמונה קבצים, עולת ראייה, מוסר אביך, אורות התורה, אין היה. מה לא לומדים? אורות. כי אורות אומר מה שלא רוצים לשמוע. מה אומר אורות? שעם ישראל, זה עם מיוחד, זה לא רוצים לשמוע. או? זאת אומרת, יש איזה שנאה לדבר הזה, ולא בכדי, השנאה הזאת הולידה שתי תנועות, אחת דתית ואחת חילונית. הדתית קוראים לה הנצרות, החילונית קוראים לה השמאלנות. כלומר, שתי תנועות שבאות להרער על היסוד הזה. עד כדי כך שהיום למשל מאוד מקובל שאי אפשר לגרש ילדים שמדברים עברית, ששרים את התקווה ורוצים לשרת בצהל. איך אפשר לגרש? הרי הוא מדבר עברית, הוא שר את התקווה והוא משרת בצהל, ואתה רוצה לגרש אותו? אבל הוא גוי! אל תגיד דברים כאלה. מה, אמרת גוי, זה לא יפה. תשתיק את זה, לא רוצים לדבר. כן? אבל זה הבעיה, הבעיה אם תצאו גוי. זאת הבעיה. אז אתה שונא גוי? לא, לא שונא גוי, רק פשוט לא רוצה שהבת שלי תתחתן איתו. מה? איפה האהבה? האהבה חוצה גבולות. לא רוצים לדבר. יש תמיד איזושהי בעיה עם הדבר הזה. עכשיו צריך להבין, הטענה היא לא רק טענה רגשית, היא טענה שכלית. זאת אומרת, מדוע באמת להעדיף פלוני על פלוני? יש העדפה. אז צריך שברגע שאתה יודע שאתה מייצג מבחינה תרבותית תוכן הרבה יותר עליון, או נגיד תוכן מאוד יקר בשביל האנושות, אתה צריך לשמר אותו בשביל האנושות. אז אתה לא רואה כל בעיה בשמירת הגבולות של עם ישראל. אבל ברגע שאתה חושב שהתרבות של הגוי היא עליונה מן התרבות שלך, ואתה מודד את עצמך ביחס אליו, אז אתה כבר לא רואה הצדקה בחלוקה הזאת. יש דיון על זה, זה משהו מאוד מעניין שקרה בימי המלך אחאב, מלך ישראל. אחאב, בן עומרי, מלך ישראל, היה מלך גדול. לא סתם מלך גדול. היה מלך גיבור מלחמה. וגיבור מלחמה עם תקיפות אדירה. וגם לא היו מלשינים אצלו בצבא. חבר'ה הייתה אחווה של לוחמים. אבל מבחינה מדינית היה בדאון טוטלי. וצריך להבין מה קרה. אולי נקרא לכם בספר מלאכים.
יש פה ספר מלאכים.
הייתי רוצה תנ"ך. זה תמיד יש פה בעיה בהשגת התנ"ך, אבל כנראה שזה יש מכוון עליון בזה. לא יכול להיות שכל פעם שמחפשים תנ"ך פה לא מוצאים מיד. אז כנראה איזושהי סיבה עליונה שנעלמה מעיניי. אבל צריך פעם, מה? מה זה קשור ליהודע בעל פה או לא? זה יש עניין של ספר התנ"ך, זה ספר של היהודים, לא? איפה התנ"כים? יש, יש תנ"כים, כן. אני חוזר בי, מן האשמה. טוב. רגע. ויהי לתשובת, אני קורא כאן במלאכים א', כן, בפרק כ', בפסוק כ"ו. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם. בן הדד היה מלך ארם, והוא עשה לנו הרבה צרות, הרבה מלחמות, והוא הפסיד באחת המלחמות, אבל אחר כך הוא עוד פעם פקד את ארם. מה זה פקד? גייס. גייס צבא גדול. ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. איפה זה אפקה? יש כמה ערים בארץ שנקראות בשם הזה, כנראה מדובר באפקה שמצפון מזרח לכנרת, בגולן בקיצור. הוא יוצא למלחמה בגולן, זה אזור המפגש בין ארם לישראל. ובני ישראל הותפקדו וחולקלו, כלומר גם הם עשו גיוס, וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עיזים, וארם מילאו את הארץ. ויגש איש האלוהים, ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר, כה אמר השם, יען אשר אמרו ארם, אלוהי הרים השם ולא אלוהי עמקים. הרי במלחמה הקודמת, הארמים הפסידו במלחמה בהר, ואז הם אמרו, ברור, אלוהי ישראל הוא אלוהי הרים. אז בפעם הבאה נתקוף אותם בעמק. אז אומר הנביא, יען אשר אמרו ארם, אלוהי הרים השם ולא אלוהי עמקים. הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, כלומר דווקא בעמק, וידעתם כי אני השם. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, והיה ביום השביעי ותקרב המלחמה, ויקו בני ישראל את ארם. אז כלומר, מי ניצח? אנחנו. ויקו בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד. מלחמות של פעם זה לא כמלחמות של היום. לא היה דור גולדסטון, שום דבר. 100,000 הרוגים. זה פשוט דבר שלא יאומן. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר. ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים. דרך. אסון טבעי, החומה נופלת על הצבא שנשאר. ובן הדד, המלך, מה קורה לו? נס. ויבוא אל העיר חדר בחדר. הוא מסתתר. בתוך איזה בונקר, משהו, לא ימצאו אותו. ויאמרו אליו עבדיו. הרי מה המצב של בן הדד? תוך שעה, שעתיים, ימצאו אותו, יארגו אותו. נכון? אז אין לו מה להפסיד. אומרים לו החבר'ה שנמצאים איתו, הננה שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל. אולי יחיה את נפשך. הרי אין לך מה להפסיד. או שאתה מת פה, או שאתה מת שם. אז בוא ננסה. נדבר עם מלך ישראל. אולי הוא יסכים. ויחגרו סקים במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל. ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נפשי. ויאמר, מי אומר? המלך ישראל. העודנו חי? אחי הוא. ואנשים ינחשו וימהרו ויחלטו ממנו ויאמרו אחיך בן הדד. ויאמר בואו, קחוהו, ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה. במקום לגמור אותו, להרוג אותו, הוא מעלה את בן הדד על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי את אביך אשי וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחך. ויכרות לו ברית וישלחהו. כלומר, כל היתרון שהושג על ידי הקרב הזה, במלחמה הזאת, בכלום, ברגע אחד הכל נמחק, ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו, ואז מה קורה בינתיים? בא איזה נביא, אומר למישהו אחר, בדבר השם הקנינה. אני מצווה עליו, אני נביא, מצווה עליך להקות אותי. וימען האיש להקותו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול השם, הנך הולך מאיתי ויקחה האריה. וילך מאצלו, וימצא הוא האריה, ויקהו. וימצא איש אחר, ויאמר, הקנינה. ויקהו האיש, הקה ופצוע. רצית מכות? קיבלת. וילך הנביא, ויעמוד למלך אל הדרך, ויתחפש באפר על עיניו. כלומר, הוא מופיע כמו אדם פצוע, זב דם, מלוכלך. ויהי המלך עובר, והוא צעק אל המלך. ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה איש שר, ויבא אליי איש, ויאמר שמור את האיש הזה. כלומר, אני הייתי במלחמה, נתנו לי שבוי לשמור עליו. ואמרו לי, אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו. כלומר, אם השבוי הזה יברח, אתה תיהרג במקומו. או כיכר כסף תשקול. כלומר, אם אתה תשמור על השבוי הזה, אתה תקבל שכר. ויהי עבדך עושה הנה והנה, והוא איננו, ברח לו השבוי. ויאמר אליו מלך ישראל, כן, משפטך, אתה חרצת, ואתה בעצמך מספר שאתה חייב מיתה, מה אתה רוצה? וימהר ויסר את האפר מעל עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, כה אמר השם, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. אתה שילחת את בן הדד, תאכל אותה. ובאמת מה קרה בקרב הבא? הוא נהרג בקרב. וילך מלך ישראל על ביתו, שר וזעף, ויבוא שומרון. עכשיו צריך להבין את ההתנהגות המוזרה הזאת של מלך ישראל. מאיפה זה בא? כן? סך הכל היה לו יתרון צבאי. ברור. הוא כבר פסק המורה הגדול ענייני יחסים בינלאומיים בשם ניקולו מקיאוולי. מה אמר מקיאוולי? שאם יש לך הזדמנות שבה יש לך אפשרות להכריע את היריב הפוליטי שלך באופן מוחלט ואתה לא משתמש בזה, אתה פושע. נכון? כך אמר מקיאוולי. יש לך הזדמנות לנצח, אז תנצח, מה אתה עושה שטויות? את זה אולי כן, פה ושם, אוי לנו אם ננצח את צה"ל. יש לך הזדמנות, אז תעשה. מאיפה זה בא? אז הרב קוק מסביר מאיפה זה בא. אני קורא כאן בספר עקבי הצון. מה תגידו, מה זה קשור לכוזרי? אתם יתראו מה זה קשור לכוזרי. במאמר הנקרא דעת אלוהים, בעמוד קוף למד זין, במהדורת מוסד הרב קוק. כשזנח ישראל טוב, כלומר כשעזבו את התורה, כשנאבד ממנו ערכו העצמי ולא הכיר את יתרונו, כלומר אני לא מרגיש שיש לעם ישראל משהו מיוחד, עד אשר זנה אחרי אלוהי נחר הארץ, כן, עובד עבוד הזרה, אחאב עם כל גבורתו המדינית היה גם עובד עבוד הזרה, היה עובד לבעל בהשפעת אשתו איזבל בת לא בת את בעל מלך צידונים. אז היא הכניסה לו את כל התרבות הפניקית כנענית לתוך הבית, והוא הרגיש שבאמת עבודת אלוהי ישראל זה כזה קטן לעומת התרבות העשירה של הבעל. אז אומר, ולא הכיר את יתרונו עד אשר זנה אחרי אלוהי נחר הארץ, נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. על כן, כאשר מהתשוקה הברברית שהיא ימצא את כל גוי אדיר מיריצי גויים של העולם הישן להחיב את גול ממלכתו התעלה, תרגום, כשעם ישראל הצליח להתעלות מעל השאיפה הברברית של אימפריאליזם, מלכי ישראל גם הרעים שבהם מלכי חסד היו. מאיפה זה לקוח? מהפרק שקראנו. לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את כוח הלאומי המדיני. כי אני הרי, למה אני הולך לכבוש אחרים, להילחם, לכבוש שטחים? למה? אני יותר טוב מהם? הרי הם מלמדים אותי את התרבות שלי. למצוא מעמד אגון, ואבותינו אלה, אשר בימי עוזם וגבורתם הפוליטית עזבו את צור ישעם והלכו אחרי ההבל ויהבלו, פסוק בישעיהו, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי וילכו אחרי ההבל ויהבלו, כיוון שנתעלם מהם ערכה הפנימי של כללות האומה, לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. זה ציטוט של הרמב״ם שמסביר מדוע מדינתנו נפלה בימי בית שני, כי לא התעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. כי ניטל מהם זיו החיים האידיאלי המחיה את האומה ועוזרה בגבורה, ונתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוהה הנמצאת בגדולתם של ישראל בעולם. כן, ברור. כלומר, יש השלכות מדיניות מיידיות לעמדה של חולשה ערכית ביחס לאויב. נכון שזה לא אקטואלי מה שאני אומר, אבל כדאי. עכשיו, כדאי לדעת את הדברים האלה. זאת אומרת שיכולה להתפתח אפילו שנאה אל השם, במובן הזה של שנאה לאמירה שיש קשר מיוחד בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כי אתה לא מבין מה זה אומר באמת. זהו. טוב, אני ממשיך. כן.
אבל איך זה קשור לאותו דבר של הכיבוש של המוסלמים? אני לא לומד מהמוסלמים את התרבות שלי. לכן, כשאני... הרי הטענה של הכיבוש והאימפריאליזם וכל הדברים האלה שאנחנו חושבים את הערבים, הפלסטינים, שנקרא פלסטינאים, אז כאילו, אני לא לומד
מהפלסטינים
את התרבות שלי כדי שאני
אבוא
ואקשר
ב... אני אסביר את השאלה שלך. מה שאלת שואל זה כך, אחאב לא הבין למה הוא צריך לכבוש את ארם, הרי הוא עובד לאלוהי ארם. אנחנו לא מבינים למה צריך לכבוש את הערבים, ולא, אנחנו לא עובדים לאלוהי הערבים. עד כאן שאלתך? כן, גם לא לתרבות שלהם, נכון? אז אם כך, מה פה ההשוואה? האם יש פה הקבלה? לכן אני אמרתי גם שזה לא אקטואלי. אבל עם כל זה, עם כל זה צריך להבין משהו. אנחנו פה במלכות כפול. א', אנחנו לומדים את התרבות שלנו מן העולם הנוצרי מערבי ומקבלים את הרחב ביחס למלחמה וסבורים שלהרוג במלחמה זה לא בסדר. ב', אנחנו כן עם, איך לומר, רגשות אשמה ביחס לדתיות הערבית. שבאיזשהו מקום אנחנו אומרים לעצמנו, אם כבר לעבוד את אלוהים, אז הם עושים את זה יותר טוב. מובן? כפי ששמעתי מחיילים, שאמרו לי את זה. כן? שמרגישים שאלה שם מתפללים כל יום, ואנחנו לא. אז הם יותר חזקים מאיתנו. טוב, השם קדוש. מה פירוש המילה קדוש? למשל, קדוש ישראל. מה?
מה זה אור השם? כתוב,
מה
זה אור השם?
כי אורו שופע כי אם על אנשי אבן סגולה. מה זה אורו? מה זה אורו? אתה שואל. אורו, בהקשר הזה, זה הנבואה. כן. השם קדוש. עכשיו אנחנו ממשיכים בשמות האלוהים. השם קדוש הוא כינוי הרומז על היות האלוה נישא ומרומם, מדבק בו תואר מתוארי הנבראים. כלומר, פה הוא מסביר את המילה קדוש במובן של נבדל, בלתי נתפס, למעלה מכל תפיסה. מבחינה אטימולוגית זה קשור למילה קוד אש. יקוד אש, מה ששורף. האש מחלה את הכל. לכן יש במושג קודש, זה משהו שמבטא את אי אפשרות לגשת. זה מסוכן. גם דבר שלא רוצים לגשת אליו, גם כן נקרא קדש, גם במובן השלילי, קדשה. מרוחקת. לא רוצים להיות בקשר איתה. כן. ואם אמנם נקרא אלוה בתארים, אז איך אתה אומר שאי אפשר לתאר אותו? אין זה כי מלדך השאלה, ולכן שמע ישעיה את המלאכים קוראים בלא הרף קדוש, 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 קדוש. הרי לפי איך שרבי דני מסביר, מה זה שלוש פעמים קדוש? פירושו אין סוף פעמים. כלומר, בעברית המקראית, איך שרבי לוי מבין אותה, כשאני רוצה להגיד דבר אין סוף פעמים, אני אומר אותו שלוש פעמים. בסדר? זה כמו חזקה, או כמו שהשלישי הוא מתעלה עילוי מוחלט וכדומה. כן.
זה גם התרגום של קדיש לעלם על מי על מי.
לא, זה לא התרגום של קדיש לעלם על מי על מי. אפשר להגיד השלישי, כן, נכון. קדיש לעלם על מי על מי, נכון. זאת אומרת, אז ישעיהו שמע את המלאכים אומרים אין סוף פעמים קדוש. קדוש, 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 קדוש. רק שבכתוב זה מובא רק שלוש פעמים. השאלה, אם הם אמרו אין סוף פעמים קדוש, אז איך הם המשיכו את הפסוק? ואמרו, השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. במקביל, כן, הרי נבואה זה כמו חלום, בחלום כל מיני דברים הם אפשריים, אז זה אפשרי גם כן. כן. כלומר, זאת אומרת, האלוה נעלה ומרומם ומקודש ומתוהר, מי שידבק בו, שמץ מתומאות האומה אשר שכן כבודו בקרבה, ולכן ראו ישעיהו על כיסא רם ונישא. שימו לב שהביטוי הזה, קדוש 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 שם צבאות מלוך הארץ כבודו, מובא בנבואה של פורענות. נכון? כלומר, במצב קשה. איך זה מתחיל שמה? בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. עכשיו, מה זה שנת מות המלך עוזיהו? מה קרה לעוזיהו? הוא נצטרע. הוא היה מצורע. למה הוא היה מצורע? כי הוא ניסה לעשות דבר שלמעלה מכוחו. הוא רצה להיות כהן גדול. רצה להקטיר כתורת. לפני ולפנים, אמרו לו, רגע, אתה רק מלך, אתה לא כהן גדול, מה אתה מתערב בעניין? אומר, לא חפת לי, נכנס, נהיה מצורה. זאת אומרת, בגלל שהוא פגע בקודש, כלומר, הוא רצה לגעת במה שאי אפשר לגעת, לכן נצטרה. אז בהקשר הזה, באים המלאכים אומרים קדוש. כלומר, זה לא במקרה שזה מה שהוא שומע. כי יש מישהו שרצה לגעת, ואמרו לו, אל תיגע. לכן, המלאכים אומרים קדוש. נכון? עכשיו, מה הוא רואה שם? הוא יושב על כיסא רם ונישא, כלומר נישא ממה? למעלה מהטומאה של העם. שרפים עומדים ממעל לו. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. שאלה, מה זה שרפים?
מלאך שנשרף.
ממלאך שנשרף?
שורף.
מלאך ששורף? אני שואל אתכם, רגע. אני שואל שאלה אחרת. אני שואל שאלה פשוטה. איפה בתורה כתובה המילה שרף?
שרף.
מנחה, נכון? עשה לך שרף ושים אותו על נס. אז מה זה שרף? נחש. גם בלטינית, סרפנס. כן? בצרפתית, סרפן. כן? כלומר, שרף זה נחש. עכשיו, יש לו כנפיים לשרף הזה. זה כמו צנחנים, נכון? נכון? כלומר, זה נחש שיש לו כנפיים. עכשיו, מסביב לכיסא, שרפים עומדים ממעלו, יש נחשים עם כנפיים. איזה מין מראה זה? זה מפחיד, זה מראה מאיים, עוד מעט הם יקפצו עליי. לא? כלומר, זה לא סימפטי בכלל מה שרואה ישעיהו. הוא רואה משהו מאיים מאוד. אין? ומה הם אומרים? הם אומרים, קדוש, 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 תתרחק, תתרחק, זה לא, לא, אל תיגע. מה אומר ישעיהו? אוי לי כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם צבאות ראו עיניי. כן? כלומר, זו התגובה האינסטינקטיבית של ישעיהו. הוא רואה מראה מאיים, הוא מרגיש שאין לו ולא לעם ישראל אפשרות להתקרב. כן? אין לו זכות וכו'. טוב, אז בגלל זה נשרפו לו השפתיים, בגלל שהוא אמר לשון הרע על עם ישראל, על עצמך תגיד, אבל מה אתה... והיה אופל אחד מן השרפים, ובידו רצפה, ממלכה חיים לקח ועל המזבח, והיה גל פי, והיה אומר, הנה נגע זה על שפתיך, ושר אבוניך, וחטאתך תכופר. כן? אבל כאילו, מה אתה מדבר נגד עם ישראל? אבל, בעצם הביטוי שם הקדוש, בהחלט מראה על ריחוק. עכשיו, מי אומר את ההפך מהשרפים? האופנים. האופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת השרפים. הם לא מסכימים, הם אומרים דגע הפוך, ברוך כבוד השם במקומו. מה זה ברוך? קרוב,
קרוב.
מקור הברכות, שפע, אימננטי, נחמד, אהבה. כן, אבל המקור מתקרב על ידי השפע שהוא משפיע. כלומר, ההפך של קדוש זה ברוך. גם כתוב בפרשת בראשית, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. הפוך אחד מהשני. אמרון חזל, במה ברכו? ברכו במן. שהיה פי שניים מן ביום שישי. זה ברכה. קדשו במן, שלא ירד מן בשבת. זאת אומרת, ברכה וקדושה. הם הפוכים חדשים. אז בעצם המלאכים יש להם בעיה. יש מלאך שמבין בטרנסנדנטיות אלוהית. זה השרף. הוא מבין קדוש. מלאך השני הוא מבין באימננטיות אלוהית. זה האופן. הוא אומר, ברוך. הם נותנים רשות זה לזה. כלומר, נכון שאני לא מבין אותך, אבל אני יודע שגם לך יש מה לומר. נותנים רשות זה לזה באהבה וכו'. כולם אהובים, כולם אורים, כולם פותחים את פיהם. כן, זה בעיה כשכולם פותחים את פיהם. כן, זה אחד אומר, יש בעיות בבית, מה, יש מישהו ששונא? לא, כולם אהובים. אז מישהו השתגע לו, כולם אורים. מישהו חולה, כולם גיבורים. אז מה הבעיה? כולם פותחים את פיהם. עכשיו... אז בקיצור, המלאכים מסתדרים ביחד. אבל... מה? נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, ישעיהו אומר קדוש, יחזקאל אומר ברוך. מה אנחנו אומרים? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. כן, זה הסגולה של עם ישראל, שהוא מסוגל לאחד את שתי ההכרות ביחד. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, יא, אנא אמצאך, מקומך נעלה ונעלם. וענה לא אמצעך, כבודך מלא עולם. גם זה כזה. אגב, יש, כשרוצים בעברית מקראית לומר דבר שהוא גם קרוב וגם רחוק ביחד. איך קוראים לזה? עמוק. עמוק פירושו גם קרוב וגם רחוק כאחד. עכשיו, אבל פה הרבי יהודה הלוי מסביר לנו את המילה קדוש. בסדר? אוקיי. מה קרוב בעמוק? ניסית פעם להכניס את היד למדף רחב? יש משהו על המדף, זה בגובה שלך, זה קרוב, אבל זה רחוק. אז זה עמוק. בסדר? בשם קדוש, אני קורא עכשיו פה בפנים. מה? אפשר להבין את זה ככה, אבל נגיד, קדושים תהיו כקדוש אני, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות קדושים, כדי שנוכל להיפגש עמו. כלומר, נגיד, נתרגם את זה אחרת. קדושים תהיו כי קדוש אני. אני היחיד פה שקדוש. משעמם לי. תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. בסדר? זה השעשוע האלוהי. זה קשור למגמה השעשועית שבבריאה.
חברותה.
חברותה. כן, אבל יותר מחברותה. כי חברותה זה בשביל משהו רציני, כדי ללמוד. להשתעשע זה בשביל ששבש. נכון? וזה כתוב שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. כן, לא לומד עם הצדיקים, אלא משתעשע עמם. משהו יותר עמוק. כן, וכמו שכתוב על התורה, שלפני הבריאה הייתה שעשועיו של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי משה קורדוברו, כשם שלא נשיג מהותו, כך לא נשיג שעשועיו. כן, מה אתה רוצה?
אז כאילו, מה זאת אומרת קדושים תהיו? לנו לא יהיה שום תארים שנוכל לתאר לעצמנו?
כן, משהו כזה. יחסית. הרי כתוב, אני השם אלוהיכם, יכול כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אבל פירשו כבר החסידים, קדושתי למעלה זה מכוח קדושתכם. או כמו שאומרת המשנה, דע, מה למעלה? ממך, זה התשובה. מה למעלה? סימן שאלה. תשובה, ממך. טוב, בואו נמשיך. בשם קדוש, קוראים איפה את הרוחני, אשר לא ילבש גשמיות, ואשר לא יאכול בו דבר מן הדברים מחלים בבעלי הגשמיות. ומאמר קדוש ישראל, אינו אלא כינוי. כן, אז מה זה קדוש ישראל, כן? כינוי המורה על שהעניין האלוהי דבק ביעקב וישראל, ואחריו בהמון זרעו דבקות הדרכה והנהגה, לא דבקות תלות ומגע. שאלה, איפה מופיע בתנך הביטוי קדוש ישראל? בתנך, שאלתי. רק שם? אגב, ובכמה מקומות, נכון? אז אני אגיד לכם, הביטוי קדוש ישראל מופיע בתנך בערך 100 פעמים. לא אחראי בדיוק על המספר, אבל בערך 100 פעמים. מתוכם 97 בספר ישעיהו, ושלושה מחוץ לספר ישעיהו. השלושה שמופיעים, שמחוץ לספר ישעיהו, מופיעים מתוכם שניים בספר מלכים, בפי הנביא ישעיהו. אחד בתהילים, כי להשם מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. זאת אומרת שיש זכויות יוצרים על הביטוי הזה לישעיהו, זה שלו, לא של מישהו אחר. עכשיו מה שמעניין זה שאם נחפש את הפיזור של הביטוי קדוש ישראל בספר ישעיהו, אנחנו נמצא שהביטוי הזה מפוזר לכל אורך הספר באופן שווה. מה זה מעיד? על האחידות של החיבור. אז זה אומר שיש אדם אחד שכתב את ספר ישעיה. ולא שניים או שלושה. בעיה, נכון? תמיד הרי התזה המקובלת, זה שישעיהו זה שני מחברים לפחות. כן, יש רק בעיה שיש אחידות סגנונית שאין כמוה דווקא לאורך כל הספר. יש רבנית אחת בשם רחל... לא. מרגליות. הייתה אלמנה של פרופסור מרדכי מרגליות, היא נפטרה לפני כמה חודשים. מה? כן, אז היא כתבה כמה ספרים בתנך, בין היתר ספר אחד היה ישעיהו. יש לה גם ספר על יוב, נקרא יוב כמות שהוא וכו', היא כתבה הרבה דברים חשובים. אבל היא כתבה גם ספר בשם אחד היה ישעיהו, שבו היא מראה את האחידות הסגנונית של הספר לאורכו, אבל בצורה מאוד מאוד חזקה. כך שהטענה שזה יכול להיות שני מחברים פשוט לא עומדת במבחן הביקורת הטכנית, הטכנית של הספר. אחד הדברים שהביאה זה גם בקדוש ישראל. כן, אז יש קושי תוכני. מצד אחד פה מדבר על אחז וכל מיני מלאכים עוד לפני החורבן. מצד שני דברים על קורש, איך אפשר? אז זה קושי התוכנית לגבי מהות הנבואה ואם זה אפשרי וכדומה. אבל מבחינה תחבירית זה לא יכול להיות שזה שניים. כן, היא מוכיחה את זה דווקא מאוד יפה. טוב, עכשיו, זה לא שיש בעיה מהותית באמירה שישעיהו נכתב על ידי שניים, אבל זאת לא האמת, מה נעשה?
אבל
לא
מי שיכול לבוא...
לא, לא, זה לא עובד, זה לא עובד. תקרא את הספר, תראה שזה לא עובד. כן, עכשיו, גם לא קל לחכות סגנון. טוב, איפה היינו? בשם קדוש קוראים איפה את הרוחני, הוא מאמר קדוש ישראל שהוא מכן מיוחד לשם. עכשיו צריך להבין, למה דווקא ישעיהו השתמש בקדוש ישראל? אולי באמת להסביר. הרי למשל, שלמה המלך אומר, אלוהי ישראל. וירמיהו אומר, אלוהי השמיים. ישעיהו אומר, קדוש ישראל. יש סיבה לריכוז הזה של הביטוי הזה. פשוט, בימי ישעיהו, היה צריך לחזק את הספק. כלומר, לחזק מול הספק. הספק היה, האם עם ישראל, למרות כל הצרות שהוא עושה לקדוש ברוך הוא, עדיין ראוי להיות עם ישראל. להיות עם השם. לכן ישעיהו אומר, קדוש ישראל. שהוא מייחד את שמו על ישראל. זה החידוש של ישעיהו.
והוא מתנבא...
למשל, כשהוא מדבר נגד סנחריב,
הוא אומר... הוא יוזמה שלו.
כן, אבל השאלה, למה זה משהו מופיע אצלו? למשל, הוא אומר, וגנותי על העיר הזאת, להושיעה. למעני ולמען דוד עבדי. קינת השם צבאות תעשה זאת. כלומר, יש איזה קנאות אלוהית, לא לעזוב את עם ישראל במצב הזה. נגיד ככה, אבל תדעו לכם שזה עשה קצת בלגן. כנראה שהעם... כן, נכון. נכון, על דוד כזה כתוב. אבל יש גם, כנראה, הריבוי הנבואות האלה של ישעיהו, זה גרם, כנראה, אני אומר את זה בזהירות, לאיזושהי בעיה אצל העם. שהעם כנראה האמין שלא ייתכן חורבן בגלל זה. ולכן כשהיה החורבן, בימי ירמיהו, זה היה הפתעה גמורה. כן? הם חשבו שירמיהו בוגד, שירמיהו אומר שיכול להיות חורבן. אמרו, איך אתה אומר דבר כזה? יכול להיות שמקדש השם? אז מאיפה הם קלטו את ההשקפה הזאת שלא יכול להיות שיהיה חורבן? כנראה בישעיהו. כן, בדיוק, ישעיהו מדבר נגד זה. ירמיהו מדבר נגד זה, כן. טוב, הוא מאמר, קדוש ישראל אינו אלא כינוי המורה על שהעניין האלוהי דבק ביעקב, הוא ישראל, ואחריו בהמון זרעו, דבקות הדרכה והנהגה, לא דבקות תלות ומגע. אולם לא כל הרוצה לאמור, אלוהי קדושי, מותר לו לומר כן. איפה זה בא הביטוי הזה, אלוהי קדושי? חבקוק, איפה? א' י' ג', אני מתפלא עליך. א' י' ב'. למה אמרת י' ג'? י' ב'. זה בי' ב', טוב, בסדר. כי זה כתוב פה, זה נכון, כן. זאת אומרת, הביטוי אלוהי קדושי זה ביטוי שהנביא אומר. כן, הרבה פעמים רואים, למשל בתנך, שפונים אל הנביא ואומרים לו, השם אלוהיך. כן, זה נשמע לא מונותאיסטי כל כך, נכון? אבל דווקא צריך להבין שזה בהקשר של הנבואה, זה בדיוק הפוך. מי יודע מי הוא השם? דווקא הנביא, לכן השם אלוהיך. כן. לכן לא כל אחד יכול לגבי הקדושים אותנו, כן? אם לא על דרך השאלה או מתוך אמונה במסורת או על דרך האמת לא יום, אך על דרך האמת לא יאמר זאת כי אם נביא או חסיד אשר דבק בו עניין האלוהי, ועל כן אמרו לנביא חל נא את פני השם אלוהיך. איפה זה כתוב? מלאכים א' פרק י' ג' פסוק ו', וואלה, נכון. ורק מי אמר את זה אגב? ירובעם בן נבט אמר את זה לעידו הנביא כשהתייבשה לו היד. אז הוא אומר, תתפלל אל השם. הוא לא אומר אל השם, אל השם אלוהיך. כי הוא יודע שדרך הנביא הוא מתגלה. ורק ומזו היה רצון האלוה כי יהיה יחסה אל האומות, כי יחס המלאכים אל בני אדם, כמו שנאמר, קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוהיך. כן.
הרוחני שהוא מדבר, הרוחני שלא יבוא
שגשמיות,
זה
הכוונה
לאידאל, מלאך?
לא, כן, לקדוש ברוך הוא. ואף אם נודה, עכשיו יש פה אמירה, בדרך אגב, דיברנו על השם בתור אלוהי ישראל, וזה שקדושים תהיו כי אני השם אלוהיכם, וכם זה הכוונה לעם ישראל. אז מה עם שאר העמים? בוקר טוב ומבורך, כובד הרב, הרם והמוצלח. כבד כזה. שאלה, האם המחקרים באוניברסיטה הם בגדר שונאי השם, אם אפשר לפרט? אל תגזים, דיברתי על מגמות. ואף, זה הבעיה, יש הבדל כשלומדים משהו לבין המימוש הלכה למעשה. זה שני דברים שונים, יש הלכה, יש מעשה. ואף אם נודה כי גם עמים אחרים הלכו אחריו ועבדו אותו, על פי השמועה או בקבלה, איפה ראינו כי קיבל הוא אותם ודבק בהם והיה מרוצה מעבודתם ורוגז על מרים? אנו רואים אותם, אנו רואים אותם נעזבים בידי הטבע והמקרה. ורק על פיהם יגיעו, אם להצלחה או לכישלון, לא בדרך השגחה אלוהית הברורה לכל. כלומר, אנחנו רואים השגחה גלויה דרך ההיסטוריה של האומות, רק בעם ישראל. זה לא שלגמרי לא רואים את שאר האומות, זה נינווה למשל, או כפתורים היוצאים מכפתור ישמידום וישבו תחתם. ואפשר גם בניתוח מעמיק לראות השלכות מוסריות בהנהגה האלוהית בגורלם של העמים, אבל זה יותר קשה לראות. מה? כן, יש, לא, אני מסכים. כן, ישעיהו, זאת אומרת, כשיש לך נביא משלנו שמגלה, אתה רואה את זה. אבל זה יותר קשה לראות. זה כמו שלמשל ביקש משה רבנו שתשרה שכינה על ישראל ולא על אומות העולם. אז מה, זה לא שורה בכלל? שורה, אבל בנסתר. זה כמו שכתוב, הרי ושב השם את שבותיך. שכשעם ישראל חוזר, גם שכינה חוזרת עמם. ורשי שמה כותב, וגם בשאר האומות מצינו, כן? ושבתי את שבות בני עמון. אז משמע שיש גם שכינה נסתרת בגורל ההיסטורי של העמים, מה שהגל היה מכנה הרוח של העמים, או הגניוס של העמים, זה נמצא שם.
בסוכות 70 פרים שאנחנו
מצילים. כן, 70 פרים. אז אני מסכים. כל מה שאתה אומר, זה נכון. אבל זה פחות גלוי. מה אתה אומר?
זה לא מיש את
מלך חוזר
כביכול במאמר, מה אתה אומר לו ש... הוא באמצע
כביכול מעלה... יפה, אתה אומר, מה יעשה מלך כוזר עם האומה הכוזרית?
כן, הוא מרפא את ידיו.
זה מרפא את ידיו. עד כאן השאלה. אני יכול לענות? תשובה. משהו מגלה שאפשר שתהיה הנהגה ישירה על האומות דרך דביקותם בישראל, כמו שכתוב בספר זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. מה זה גויים רבים? אומות שלמות הצטרפו, ואז יש אפשרות והיו לי לעם. הרי עם ישראל נקרא עם בני בכורי. אם יש בכור, סימן שיש עוד אחים, הם בדרך.
להיות אוהב ישראל ולא דווקא
לגרת
כל
עמו. לא, ודאי שלא. עד רבה, מתוך הדביקות של הכוזרים ביהדות, יש סיכוי שגם אצלם תהיה הנהגה של השגחה בדרכם. כן. ומה עם אלה שאומרים שגם היום לא ייתכן חורבן? אלה שאומרים גם היום שלא ייתכן חורבן, צודקים. זה כתוב במפורש. תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. פקד עלייך בת אדום, גלה על חטותייך. רשי, כשיצאו מגלות אדום, לא יגלו יותר. אז מה, אפשר לחלוק על דברי הנביאים? לא צריך להגזים. טוב, איפה היינו? כן. ואף אם נודה כי גם עמים אחרים הלכו אחריו ועבדו אותו על פי השמוע בקבלה, איפה ראינו כי קיבלו, כי קיבל הוא אותם ודבק בהם והיה מרוסים עבודתם ורוגז על מרים? אנו רואים אותם נעזבים מדי הטבע במקרה, ורק על פיהם יגיעו אם להצלחה או לכישלון, לא בדרך השגחה אלוהית הברורה לכל. וכן יוחדנו רק אנחנו באותו מאמר, השם בדד ינחנו ונימו אל נחר. כך נגלה רק בתוכנו השם המיוחד, כי זולתנו אין עם יודע את האלוה באמיתת הידיעה האפשרית בו. שם זה הוא שם פרטי אשר לא יקבל היא הידיעה, לא כשם אלוהים שאנו מוסיפים עליו סימן הידיעה ואומרים האלוהים, לא אומרים האדוני, נכון? לא אומרים, למרות שיש פסוק האדוני אין בציון, שמה זה בהיה השאלה. כן, שם, כן, הלאה שם תרמלו זאת, כן. שם זה הוא מכלל המעלות אשר יוחדנו בהם, וסוד השם הזה נעלם. טוב, אז אחר כך בכל זאת כן יסביר קצת משהו על שם הוויה, את זה נשמור לפעם הבאה. שלום.